ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. הפעם מתכונת מיוחדת, המרואיין זה אני בעצמי, אוריאל אופיר. מה שקרה זה שיצא לי לאחרונה לפגוש את סער, שהוא תכף
שלום,
יציג את עצמו.
שלום.
כן. התגלגלה בינינו שיחה, וסער ככה הביע עניין לעזור לי לעשות את הפרק הזה על הסיפור האישי שלי, ונתמקד באמת
הביע
בשנתיים וחצי
מאוד
האחרונות.
עניין, מאוד עניין,
כן,
כי
איזה כיף.
יש לך סיפור חיים שהאמת ששווה לשמוע.
אז מעולה, אז בוא תציג את עצמך.
אני אציג את עצמי. שמי סער טוויטו, אני מתכנת פול סטאק כבר בערך 5 שנים. יש לי אתר שנקרא קודינג וויד סער, שבו אני מוכר קורסי תכנות, ובזמן הפרטי שלי אני אוהב לשמוע סיפורים מאוד מעניינים, ובגלל זה גם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה. אז מי שרוצה לשמוע יותר בפירוט על בעצם על החיים של אוריאל, אז הוא התראיין בפודקאסט לאן הלכת, אנחנו גם נכניס קישור. אבל בעצם אנחנו עושים את הפרק, אני חושב, השלישי של מה היה
כן.
איתך בקיץ 21.
והלאה,
עד
כן.
היום, והלאה, בדיוק. 21
כן.
ועד היום.
אז אני אעשה רגע סדר למאזינים במה שאמרת. יצא לי להתראיין בפודקאסט גיקונומי, שזה כנראה הפודקאסט הראיונות המוביל בישראל. ואז סמוך אליו גם התראיינתי לעוד פודקאסט שהעליתי את ההקלטה שלו ללאן הלכת, אז נשים קישור ו... אפשר לשמוע שם, ואז בגדול, הנה אני כבר אתחיל, אני אגיד פחות או יותר איפה הייתי בקיץ 21, אז אני בא
כן, שיהיה
מרקע
לנו איזה
דתי.
בייסיק.
כן, יכול להיות שאנשים שומעים ישר את הפרק הזה, אז אני בא מרקע
ויהיה.
דתי, הייתי אברך, וסביבות 2014 עשיתי שינוי מבחינת התפיסה הדתית שלי, וזה הוביל בסופו של דבר לגירושין, אז היום אני גרוש פלוס 5 ילדים, ואז ב-2017 התחלתי תואר במכללת ספיר, שאני עדיין משלים אותו. כי היה לי הרבה הרבה אתגרים בדרך שלא נפרט אותם, כי זה היה לפני 2021. בנקודת הזמן של 2021, עדיין לא, הייתי קרוב להשלמת התואר במכללת ספיר, עדיין לא השלמתי אותו. לקחתי קורס פול סטאק, משהו בסגנון מקביל לקודין אקדמי, ובעצם באותה נקודת זמן שספטמבר 2021, כשיש את ההקלטה הקודמת שהתראיינתי, אז בדיוק חתמתי על חוזה עבודה ראשון בתור מתכנת באיזה בית תוכנה, וגם התחלתי זוגיות באותו זמן, והחיים, אני מאוד קיוויתי שאני עולה על מסלול מסודר, יהיה לי זוגיות ויהיה לי עבודה, וסוף סוף דברים הסתדרו, אבל תכף נתחיל לספר את הסיפור ונראה שדברים לא כל כך
כמו
הסתדרו.
שאתם רואים, סיפור חיים מעניין, וזה אתה עשית לנו בקצרה של 40 שניות, אני ספרתי 30 שניות, אז ככה שאם אתם באמת
כן,
רוצים
אז זה
להבין
פרקים שלמים,
מאיפה
כן.
הכל התחיל בדיוק, לכו לפרקים האחרונים.
נכון. אז בסדר, אז הצלחתי פחות או יותר להסביר מה היה בקיץ 21, ספטמבר 21.
מדהים.
אוקיי,
יאללה,
אז מפה
אז
אני
בוא
אתחיל
נמשיך
ותיתן
מפה.
לי משוב כזה, כן, אם אני איכשהו לא מסביר את עצמי טוב ויש לך שאלות ככה יותר לפרט, אז בכיף. אז כמו
אני כאן.
שאמרתי, גם אמרנו שנתמקד יותר באמת בצד של התוכנה, אז... אז התחלתי
אנחנו
עבודה.
מתמקדים, סליחה שאני עוצר אותך, אנחנו מתמקדים בצד של התוכנה, כי יש לך בעצם, אני לא יודע אם אני עושה ספוילר, אבל יש לך בעצם אני יכול להגיד, אני לא יודע אם זה
תגיד,
ספוילר,
בוודאי, ברור.
כן? יש לך בעצם את הקהילה שיש לה, אני חושב, קרוב ל-1,300 חברים. יש לך
למה
שם
1,300 כבר? 1,500, למה להוריד?
1,500.
1,400.
סחטן
כן.
עליך. אז הקהילה הזאת נותנת איזשהו פן שלא סתם רק קהילה, אלא ממש סוג של חברים, סוג של עמוד כזה שאתה
לגמרי.
יכול בעצם להחזיק בו בעצם,
אוקיי.
ואחרי שישמעו את הסיפור שלך, יבינו גם שזה לא סתם קהילה, זה קצת יותר מקהילה.
טוב, תלוי איך אתה מגדיר קהילה, אבל אתה יודע מה, אני אקח את מה שאמרת, אני שנייה אגיד פה נקודה משמעותית שכן הולכת לעבר. בוא נאמר ככה, באמת עברתי, אני עדיין עובר אתגרים מאוד קשים, מאוד מאתגרים במישור המקצועי. לעשות הסבת מקצוע מאברך למתכלת באמצעות יציאה בשאלה זה לא מומלץ. וגם באמת הגירושין אצלי זה לא היה רק פרידה מבת זוג, זה היה עזיבה של קהילה דתית שהייתי בה ואורח חיים ומסלול קריירה מסוים בעצם. בגדול, כאילו, אני יכול להגיד ש במושגים אקדמיים הגעתי לרמת פרופסורה בלימוד גמרא ולימוד בבית מדרש, כן?
וואו.
וזה, אין לי מה לעשות עם זה היום. זה, כל ההשקעה הזאת מבחינת קריירה, אני הרבה פעמים הבת זוג אוהבת שאני מצטט כל מיני פסוקים ואומר לה דרשות וכאלה, אבל פרנסה כבר אני לא יכול לעשות עם הידע הזה.
כן, זה כבר
אז,
ממך
כן.
והלאה.
אז בואו ככה שהתחום של פרנסה הוא באמת תחום מאתגר, המקצוע וההתפתחות המקצועית, אבל דיברת על קהילה ובאמת גם נרחיב את זה בהקלטה שאנחנו עושים עכשיו. אני חוויתי בדידות מאוד גדולה בעקבות הגירושין וכל ההשלכות שלהם, והיה שלב, השתתפתי בקבוצה של טיפול זוגי לגרושים. ואני לא אפרט עד הסוף, אבל זה היה מאוד כואב שהיה שם דיון על הקשרי חברות שיש לבן אדם, שגם ברגעי משבר יש לו סביבה תומכת, ואני הייתי בנקודת זמן מאוד קשה שכמעט כמעט לא היה לי סביבה תומכת. גם המשפחה שלי עברה משבר ופחות היו יכולים להיות פנויים אליי. ואז אמרתי לעצמי, אני לא יודע, יש מצב שאני לא אסתדר בחיים מבחינת פרנסה, כי זה מאוד מאתגר וזה גם גרוש עם 5 ילדים. זה עול
חשוב,
שהמדינה... מה?
חשוב גם, כן, סליחה שאני אצטער אותך, גם פשוט חשוב לציין שבמיוחד בקהילה הדתית, גירושין זה לא משהו זול מבחינת הנפש ומבחינת
בטח.
מבחינת הסביבה שלך, זה לא כמו עכשיו חילונים, שזה גם קשה, כן? אבל אצל
תראה, אני
הדתיים זה...
מכיר את עולם הגירושין, אז אני יכול להביא על זה מיליון סיפורים. אני רק אגיד שבאמת אצלי זה מעורב גם ריחוק מאוד גדול מהילדים, שזה לא מובן מאליו בכל גירושין, ואני לא מאחל לאף בן אדם שיסבול מדבר כזה שהוא נאלץ להיות יחסית מורחק מהילדים. יש קשר טוב ויכל להיות יותר גרוע, זה ממש משפטים של גרושים להגיד יכל להיות יותר גרוע, אבל זה כואב, והייתי הרבה יותר רוצה להיות איתם בקרבה ולישון איתם בבית, ולצערי זה דברים שלא מתאפשרים, ואני רואה אותם פעם בשבוע, אבל, וגם לוקח אותם לשבתות, אבל זה לא חוויית ההורות שהייתה לי עד לפני הגירושין, וזה מאוד כואב ומאוד חסר. מה שאני באתי להגיד זה שחוויתי בדידות מאוד גדולה, ואמרתי לעצמי, אני יודע שבתחום של קהילה וחברים, אני כן יכול להצליח, וזה הרבה יותר תלוי בי. זאת אומרת, פרנסה, זה מאתגר, זה שוב, בעיקר בגלל זה שאני מתחיל עם מחויבות למזונות ל5 ילדים, וגם ליצור איתם קשר שהם רחוקים ממני, הנסיעות לוקחות הרבה דלק ומאמצים וכאלה. אז כלכלית, כאילו, וואלה, גרושים במדינת ישראל נמצאים בסיכון כלכלי, זה עובדה, לא נעים להגיד. הסטטיסטיקה אומרת שהאוכלוסייה הכי בולטת, שהכי פופולרית בהוצאה לפועל בישראל, זה גברים גרושים, בסדר? אז מה לעשות? זה נתון, אני
זה
מקווה.
מטורף.
לא ניכנס לזה, זה עולם שלם, עולם נוראי לצערנו. יש הרבה עוולות ודברים לתקן בתחום הגירושין במדינת ישראל, זה לא הנושא שלנו. אני כן החלטתי על עצמי שגם אם יהיה לי קשיים ברמה הכלכלית, על הנושא של יצירת קשרים וקהילה ובניית מרקם חברתי בחיים שלי, אז אני לא מוותר ובזה אני אצליח, ובאמת הצלחתי. זה באמת דבר שהוא יותר תלוי בבן אדם מאשר הצלחה כלכלית במציאות שאתה גרוש, כן? אני לא אגיד, בן אדם רווק, העול הכלכלי שלו הרבה יותר פשוט ויכול להגיע להישגים יפים יותר בקלות, אבל כשאתה גרוש זה מורכב.
כן.
אז למה אני אומר את זה? כי אמרנו שנדבר על קיץ 21, שאני חשבתי שסוף סוף, אחרי שנים ארוכות של רכבת הרים, מבחינת דברים שעברתי, אז קיוויתי
שעלינו על
שהנה,
הגל.
מצאתי עבודה. כן, מצאתי עבודה, יש לי בת זוג, יאללה, עליתי על הגל. ואז התחלתי את העבודה באותו בית תוכנה, זה היה בעצם חודשים, כנראה סביבות, כן, אוקטובר עד סוף דצמבר 2021, סיימתי ככה את 2021, והתברר שזה סיפור גם קרה לי וקורה לאחרים, של חוסר התאמה בין הבן אדם למקום. זה מאוד מתסכל, וכשזה המשרה הראשונה שלך זה די אסון, אבל זה מה שהיה, מה לעשות? לא התאמתי לתרבות הארגונית שם, זה קורה. אני לא אומר את זה בראיונות עבודה, אני מקווה שמי שמאזין יאזין עד הסוף ויתרשם ממני באופן כללי, אבל זה מסוג המידע שמלכלך לך את הקורות חיים, שעבדת במקום עבודה רק לכמה חודשים ולא השתלבת שם.
לא, אני לא בהכרח, יש לי גם סיפור שהוא די דומה. אבל אתה יודע, זה אלה סיפורים שהם כאילו בהתאם למצב, לא בהכרח זה מלכלך. אני, בוא נגיד שאני הייתי שואל על זה, אבל אם הייתה סיבה מוצדקת, מבחינתי הכל טוב.
בסדר, אבל בסוף, אתה יודע, כשהקורות, אני כבר מזמן התייאשתי מהקורות חיים שלי על הנייר, למרות שיש לה, הם התייצבו אחרי שבסוף כן מצאתי עבודה, אבל זה בעייתי, כשאתה רואה בן אדם שעזב מקום עבודה אחרי 3 חודשים, לעומת מישהו אחר שלא קרה לו את זה, אז אתה אומר, טוב, יש פה מישהו שנראה לי הרבה יותר חלק להעסיק אותו. כאילו, תמיד צריך לזכור שקורות חיים הם נשלחים במקביל, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הקורות חיים שלך לשחק אותם הכי יפה שיש, אבל אם במקביל אליך מישהו מהטכניון ואתה לא מביא רקע כזה חזק, אז יעדיפו אותו. זה לא כל כך מעיד עליך, זאת אומרת, אם לא קיבלו אותך לעבודה, זה...
אני אגיד לך מה, אני לא אכנס איתך לזה, כי זה, יש לי כל מיני דעות שונות וחלוקות לגבי
נגיד
זה.
משהו אחד, לא נאריך, אבל ניתן, כי זה דווקא זה מעשיר, אז אני אשמח לשמוע את העמדה שלך על מה שאמרתי.
אני מבחינתי, יש לי חברים שהם למדו באוניברסיטה, יש לי סטודנטים שלקחו את הקורסים שלי מהאוניברסיטה, אנשי תואר שני, שנה שנייה, וכדומה, והמקום שאתה לומד בו זה לא באמת משהו שאתה, משהו שמייצג אותך. גם אילון מאסק אמר את זה, ועוד רבים אחרים אמרו את זה. זה
כן.
שאתה לומד במקום מסוים, בסדר, אז יש לך אחלה של תעודת בגרות, ויוצאת אחלה פסיכומטרי, לא בהכרח אומר שאתה מתאים אולי לאווירה הארגונית, ולא בהכרח אומר שאתה מתאים למשימה הזאת ספציפית, ולנושאים האלו, אז ככה שזה מאוד כאילו, חוץ ממשהו כללי שזה אומר עליך, שיש לך טוסיק לשבת עליו וללמוד, זה בהתאם לסיטואציה. אני יכול להגיד לך שכשאני התקבלתי לחברה הראשונה והשנייה שעבדתי, בחברה הראשונה אני הייתי מול חבר'ה שהם היו יוצאי מדמח באוניברסיטת תל אביב, ועוד אחד בבר אילן, ואני עקפתי את שניהם. היה להם אחלה ידע במתמטיקה.
מה ההכשרה שלך?
האמת, אני אוטודידקט.
וואו.
כן, אז אני לא עשיתי איזשהו קורס, אלא פשוט אני קראתי דוקומנטציות, על גבי דוקומנטציות ומאמרים ויוטיוב ויודמי ועוד הרבה דברים אחרים. ואז אמרתי, טוב, אני אקח את כל הידע הזה שכבר אני רכשתי, ואז אני אכניס אותו כבר בקורסים שלי. אבל הרבה שואלים אותי גם בפרטי, סער, תשמע, אני עשיתי רק איזשהו קורס במכללה כזו או אחרת, מה אתה אומר, זה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב? ואז אני מנהל איתם את השיחות האלה, שזה בעצם, זה לא כזה משנה איפה למדת, אלא תכלס, מה אתה יודע עכשיו? אם אני אתן לך משימה, האם אתה מצליח לעשות אותה? זה מה שאני חושב.
זה פותח דיון מאוד רחב, אני שמח
ממש,
שהוספת את
כן.
המבט הזה. אני כן אקח ממנו ש... עוד מעט בהמשך נגיע לנושא של הקוד פתוח, והוא ממש יושב על הנקודה הזאת שהקוד פתוח בהחלט זה עוד דרך לאנשים להציג את היכולות שלהם בלי תלות בכל מיני סימנים חיצוניים שיכולים להיות די שטחיים, כמו שאמרנו קודם, תואר מקום מסוים, משהו כזה, כי מה שבן אדם עושה בקוד פתוח זה פשוט רואים מה הוא עושה בצורה מפורשת, וזה לא איזה סימן צדדי.
כן, יש לך ממש אפשרות לגעת בפרויקט שעוד אנשים נוגעים בו, וזה ממש כמו עבודה בחברות הייטק.
אז זה עוד בהמשך. בוא נאמר ככה, כשאנחנו מדברים עכשיו שפוטרתי מאותה עבודה, שזו הייתה עבודה ראשונה שלי אחרי 3 חודשים, עוד לא העליתי ממש בדעתי מה יהיה איתי. ואז, שוב, זו חוויה אישית מאוד קשה, כי... תראה, זה מסוג הסיפורים העצובים. אני מתאר לעצמי שכשהם פיטרו אותי, היה להם את השיקולים העסקיים, אני מקווה שהיה להם גם... צביטה רצינית בלב על ההשלכות של זה. כאילו, היה מצב, אם דברים לא היו מסתדרים בסוף, היה מצב שלא הייתי עושה את השיחה הזאת, ולא יודע באיזה מצב פחות טוב הייתי בחיים. לא היה לי ברור שאחרי הפיטורים האלה, אני אצליח למצוא עבודה כמתכנת, בוא נאמר ככה.
אבל יש
ולא...
תקווה.
אני הלכתי על זה, לא נעים לי להגיד, אבל אני גם למדתי לחיות עם הייאוש, שלפעמים גם צריך לדחוף ולקבל החלטה, ללכת על מסלול מסוים, גם אם התקווה לא ממש ברורה, ולעשות מה שצריך, ומקסימום לא ילך, אז זה יהיה כואב. לא ידעתי אם אני אצליח או לא אצליח, ופשוט עברתי כבר תקופות כאלה בחיים. בכל אופן, אז חיפשתי עבודה, ובאמת, השוק היה במצב הרבה יותר טוב ממה שהוא היום, זה אני יכול להגיד. היו לי כמה הזדמנויות ולא התקבלתי בשלב מסוים. עכשיו שוב, זה בסוף מתחבר לכל הכאבים שכבר היו לי מהעבר, ואני נכנסתי לתקופה שמבחינה נפשית הייתה מאוד קשה. כאילו כן לנסות, הצלחתי, לקחתי אז, עוד, זה היה תקופה של פריחה בשוק, אז היה דרך חברת סלע, הם עשו קורס דב-אופס עם הבטחה להשמה. שזה כאילו אמרתי, יאללה, אני חייב לאחוז בזה, כי הייתי עייף ולא היה לי כוח לכל התחרות משרות וזה. נותנים לי פה מסלול מסודר, אז אחזתי בו, ואז זה נמרח, ו...
אני חייב לשאול אותך, הם באמת
כן.
הבטיחו לך את ההשמה וקיימו? כלומר, הם סיפקו לך
בגדול,
ראיון?
באותה תקופה הם די קיימו את זה. כאילו, רוב בוגרי הקורס שם, אני חושב, כן קיבלו איזושהי השמה, ואז פוטרו אחרי זמן קצר, אני יודע על חלקם. אני אישית, שוב, אני כן אולי חשוב לי להסביר את הסיטואציה ברמה האישית. אני עד שהצלחתי להתפתח ולהביא את עצמי למקום שאני מתאים להיות מתכנת ומוצא עבודה ראשונה, אני מפוטר, וזה מעלה הרבה שאלות, האם אני אצליח, האם זה ילך. אני יכול להגיד, אני חושב שגם באותה תקופה ידעתי את זה, שאני מספיק טוב, אבל וראוי להעסיק אותי, אבל בסוף אני גם חווה את זה היום, שאני מנהל קהילת מתכנתים, וחווה עוד הרבה מתכנתים אחרים. השוק הוא שוק עסקי, הוא לא שוק של דובונה אכפת לי, ויכול להיות שיש מתכנת טוב שהוא לא עובד, ובתוך השוק יש מתכנתים הרבה פחות טובים ממנו שכן עובדים וסבבה להם, והוא היה מת להחליף אותם. אבל זה, מה לעשות, זה שוק, הם כבר בפנים, אתה בחוץ, להיכנס זה חיכוך יותר גבוה.
לחלוטין.
וזה חוויה מתסכלת, והקורות חיים שלי על הנייר הם מורכבים להסביר אותם וכאלה. בסוף, בסוף מה שקרה זה באמת כן קיבלתי הצעת עבודה דרך חברת סלע, זה היה לכיוון של לעבוד כדב-אופס, זה היה הכשרה שהם עשו ברפאל כעובד קבלן של סלע. אבל זה נמרח, כי יש שם את העניין של סיווג ביטחוני, ואז זה כל כך נמרח, אני כבר התחלתי לעבוד בתור, להעביר את הזמן קצת, עשיתי הסעות לטסטים, אתה מכיר את הדבר הזה, שאנשים לא רוצים להביא את הרכב לטסט, אז זה. זה שירות שעושה את זה, אז קצת העברתי כמה ימים בנהיגה, זה היה קצת יותר טוב מבחינה מנטלית להעביר ככה את הזמן.
אוקיי.
ובסוף בסוף מה שקרה, כתבתי באיזה קבוצה של חברים בפייסבוק, קבוצה של חברים דתל"שים, פוסט מאוד מיואש, על זה ש... כי וואלה, לא ידעתי כבר אם הסלע הזה בכלל ילך, כאילו אם ההשמה הזאת ברפאל תקרה. ואז הפוסט הזה הביא לי הצעת עבודה. חבר שהוא גם דתל"ש, והוא היה ראש צוות בחברת דבלור אז, ובדיוק נפתח אצלו תקן, והוא אמר, בוא, אני לא פותח אותו החוצה, אם אתה מתאים, אתה נכנס, וזה היה הצעת עבודה יותר טוב ממה שקיבלתי בסלע, ולקחתי אותה. אז
יפה
טוויסט
מאוד, הנה
מפתיע
זה הגיע.
לטובה, טוויסט מפתיע לטובה.
כן.
ושם התחלתי לעבוד ביולי 22. אז כאילו בינואר הייתי מפוטר כזה, אבל זה 9 חודשים, זה די מטורף, כאילו התסכול שנצבר שם, אבל בסוף העיקר שזה עבד.
לגמרי.
והיה הפתעה חיובית. אז זהו, אז סוף סוף, וזה היה עבודה בחברה יותר מסודרת, והשתלבתי שם והיו מרוצים ממני. עשיתי שם בעצם כעובד קבלן אצל וויקס. היה פרויקט של וויקס, של הם בעצם רכשו כזה אתרים, זאת אומרת חברות כמו זאפ כאלה, שיש להם עשרות אלפי אתרים, והפרויקט היה להעביר את האתרים האלה לתוך המערכת של וויקס. הצלחתי להסביר, אתה מבין מה זה אומר?
לחלוטין.
אז סבבה. אז לא משנה כל הפרטים הטכניים, זה פחות מה שמעניין אותם. זה היה עבודה, זה היה ב-Node.js, השפה שבה הפרויקט היה כתוב עם סלניום, וסרקנו אתרים, זיהינו את הפיצ'רים שיש בהם ואת כל התוכן שלהם, ונכנסנו למערכת של וויקס ול-API שמה, ובנינו את זה מחדש כטק, שאפשר לערוך אותו מתוך וויקס. ואז קיוויתי שדברים הולכים טוב. זה היה יולי 21, וזה גם אפשר לי לעבור לגור עם הבת זוג שלי באותו זמן. אז גרתי בחולון, ועבדתי בפתח תקווה, והיה נראה שעניינים מתייצבים. אני זוכר את ראש השנה שהיה, אז כאילו תשפ"ג 2023, כן? כאילו זה ראש השנה עוד בספטמבר 22. דיברתי עם חברה, אמרתי לה, אני רוצה רק שהשנה הזאת אני אתחיל את העבודה בחברת אברה דבלו, זה דבלו שנרכשה אחרי זה על ידי אברה, אז נגיד אברה.
לא, זה היה אירול או לא? ואז אחר כך,
לא,
היא
אברה רכשו
נרכשה
הרבה
על ידי
חברות.
אברה. הבנתי, היא נרכשה על
אני
ידי
עבדתי
אברה.
בדבלו, ובמהלך אותה שנה הם נרכשו על ידי אברה. אז
הבנתי.
אמרתי, אני רק רוצה שבראש השנה תשפ"ד, לקראת 2024, אני אעבוד בחברת אברה, אני אשאר עם אותה בבת זוג. זה, ככה התחלתי את השנה הזאת, ושיהיה לי סוף סוף כאילו 9 to
יציבות.
5, חוזר הביתה, ונכנסת משכורת, ואני חותר לאיזון כלכלי, והזדמנות להזכיר שבאמת המון המון תודה להורים שלי, שבזכותם אני עומד על הרגליים. בתור גרוש, לא, כנראה לא הייתי שורד בלי כל העזרה שלהם.
נתייג אחר כך את ההורים שלך פה למטה.
כן, האמת שאני נבוך, אני לא אשלח להם איזה שירות, יש מצב אבל שזה יתגלגל אליהם והם בסוף ישמעו את הפרק הזה.
כן.
בכל אופן, אז ככה התחלתי את תשפ"ג, לקראת 2023, והיה נראה שדברים מסודרים, מרוצים ממני באברה, ועם הבת זוג שלי סך הכל הולך טוב. ואיכשהו, ואז קרה משהו מעניין. בפברואר 2024 הייתי במיטאפ, כאילו בינואר בעצם הייתי במיטאפ הזה, שהציגו בו את הפרונט-אנד של חברת, נו, אלה, מאנדיי, מאנדיי. אוקיי, באה המפתחת ממאנדיי, הציגה את הפרונט-אנד שלהם, והיא סיימה במשפט, כאילו בעיקר הציגה את האתגרים שלהם כמתכנתי פרונט-אנד במאנדיי, היא אמרה, והכל נמצא כקוד פתוח בגיטאב. וזה הצית לי לנצוץ. כי נחזור קצת אחורה, במהלך התקופה שלי של החיפוש עבודה, אז אמרו לי את הסיסמה הזאת, תתרום לקוד פתוח, וזה יכול לקדם אותך מקצועית. וזה משהו שניסיתי לעשות, ולא הצלחתי. והכאב הזה מאוד ישב לי על הלב, כל הזמן, גם כשאחרי זה כבר כן מצאתי עבודה, אבל סקרן אותי, איך אפשר שאנשים כן יוכלו לתרום לקוד פתוח. ולא היה לי פיצוח לזה.
עד היום.
זה התחיל אז, אני ממש מתאר את החוויה של הקמת קהילת מעקב.
כן.
הגעתי למיטאפ הזה, וזה הפיל לי כזה אסימון, רגע, לספרייה הזאת שלהם, לפרויקט של מאנדיי, של ה... בעצם קומפוננטות ריאקט, זה מה שיש שם. זה פרונט-אנד. לא יודע, נגיד צריך לתקן שם הכפתור, מה הבעיה לתקן שם כפתור? כל מתכנת עם ידע די בסיסי יכול להיכנס לפרויקט הזה, זה מאוד מודולרי. זה ספריית קומפוננטות, זה לא עכשיו איזה פרויקט לינוקס מטורף, שאתה צריך המון דברים מתממשקים שם, ויש שם הרבה, הרבה מורכבות. זה סך הכל פרויקט פרונט-אנד, אתה יכול להריץ אותו מקומית בקלות.
כן.
אמרתי לעצמי, אז סך הכל צריך למצוא פרויקטים כאלה של ישראלים, ומי שצריך, אם מישהו לצורך העניין מצליח לתרום לפרונט-אנד של מאנדיי, אז זה חתיכת הישג שהוא יכול להצביע עליו ולקדם את עצמו עם הדבר הזה. זה היה הגרעין שאיתו התחילה הפעילות. ואז בפברואר באמת העליתי פוסט ראשון עם הרעיון הזה. אני רוצה לעודד אנשים לתרום לפרויקטים ישראלים של קוד פתוח, שצריך למצוא אותם, אבל שיהיו בסדר גודל כמו הזה של מאנדיי, שאפשר להיכנס אליהם, שהם לא יותר מדי מורכבים.
כן.
וככה התחלתי, זה התחיל בפוסט בלינקדין, ובאמת במקביל העבודה הייתה בסדר, איך שנציין פה, זה לא כל כך רלוונטי לדיון, אבל יצא גם סביב פורים, מתי זה יוצא, אפריל. הבת זוג עזבה, החליטה שאנחנו נפרדים, ונפרדתי מהבת זוג, זה גם קרה. אבל זה היה שם ברקע, ואז חזרתי לגור אצל ההורים שלי. אמרנו שנציין את החיים האישיים שלי, אז זה גם קרה. אבל בעיקר, תכלס, מה שנהיה מעניין, זה קהילת מעקף. שהפוסט הראשון שהופיע בלינקדין, והוא שמור לי, היה בפברואר 22, ואז הטקטיקת שיווק שלי הייתה, בלינקדין יש הרבה פוסטים של אני מחפש עבודה, אז להגיב להם, האם בזמן חיפוש העבודה מעניין אותך לתרום לקוד פתוח?
שזו
ככה
טקטיקה
פרסמתי.
נכונה, כי יש להם גם זמן.
כן, בוא, זה מהנקודה הראשונה של הפרויקט, היה ברור שקהל מאוד מרכזי של הפרויקט הזה, עוד לא ידעתי בכלל שזה יהיה קהילה, כן? אני רציתי רק לקדם את המסר הזה, שבזמן שבן אדם מחפש עבודה, שיתרום לקוד פתוח. זה היה המסר. ומעקף זה בעצם ראשי תיבות, מחפשי עבודה, סוגריים תורמים לקוד פתוח, סוגריים תורמים לקוד פתוח, מם עין מחפשי עבודה, קוף פי, קוד פתוח, זה ראשי תיבות של מעקף. בהתחלה ממש
מגניב.
היה ראשי תיבות, אחרי זה הורדתי את הראשי תיבות. לא ידעתי עוד בכלל לאן זה הולך, ממש לא היה לי כיוון, זה רק ידעתי שיש לי רעיון טוב, שאני רוצה לעזור לאנשים שהם בחיפוש עבודה, שיתרמו לקוד פתוח. זה כל מה שידעתי, וידעתי שהנה, יש ספריות כאלה שאפשר לתרום להם, כמו הפרונט אנד של מאנדיי. ואני אעשה ספוילר, אחרי זה יתברר שמאנדיי לא באמת רוצים לקבל תרומות. זה קוד פתוח שכאילו הם חשפו את הקוד החוצה, אבל הם עסוקים בעבודה בצוות הפנימי שלהם ולא לא כל כך פתוחים לזה שאחרים יתרמו להם. זה
כלומר,
התברר בדיוק.
אתה אומר שהם כן, הם כן בעצם פתוחים, אבל אם אתה עכשיו מגיש להם כל מיני בקשות, בעצם הם לא מסתכלים על זה כי אין להם זמן לזה.
פחות מעניין אותם.
אוקיי.
כן, רמת ההשקעה כדי להיכנס ושהם יאשרו לך פול ריקווסט היא לא ריאלית.
אוקיי.
בסדר, יש רוב הקוד פתוח כזה דרך אגב. רוב הקוד פתוח לא ממש מקבל אישויים ופול ריקווסטים יותר מדי. אלא אם כן אתה מאוד מאוד מדויק ואתה לקוח של הפרויקט ויש לך משהו ספציפי להגיד להם שמאוד רלוונטי, אז הם יגידו לך סבבה, אבל אם אתה כזה סתם סקרן, אז הם יגידו עזוב, אין לי את הפנאי להקדיש לך כדי שתוכל להיכנס לפרויקט.
אוקיי.
אבל בסדר, אבל יש מספיק פרויקטים שהם כן מקבלי פנים וכן אפשר לתרום אליהם. וככה בפברואר התחלתי את השיווק הזה דרך הקומנטים בלינקדין, לשאול אנשים אתה יכול לתרום, וכבר תיאמתי עם חברת וונאג' שבאפריל נעשה אצלה מיטאפ של מעקף. וזהו, משם זה התחיל להתגלגל. לאט לאט הצטבר קהל שכן התעניין ברעיון הזה, ואז האמת שאני חושב שהדיסקורד למשל הוקם לגמרי במקרה, כי רציתי לעשות מפגשי וידאו ולדבר על זה עם אנשים במפגשי וידאו,
האמת ששם
ואז,
אני ואתה הכרנו.
כן, ואז מתישהו מישהו אמר הכי נוח לעשות מפגשי וידאו בדיסקורד, והקמתי שרת דיסקורד בשביל זה, שכאילו זה בכלל לא הוקם כשרת לקהילה וכזה משהו מאוד מפותח, אלא כמקום מאוד נוח למפגשי וידאו. התחיל שם הרעיון הזה של Open Source Parties, שלצערי היום אין לי משאבים לקדם אותו, אבל אז זה היה מאוד נוח הייתי קובע זמן בימי שישי בבוקר, שזה היה לי פנוי, ואנשים היו עולים והיינו מדברים איך אפשר לקדם אותם שיתרמו לקוד פתוח. זה פעילות שאם מישהו רוצה להרים אותה בחזרה, אז הוא מוזמן. כרגע אין לנו מתנדבים בקהילה שיכולים לעשות את זה, ואני לא פנוי לזה, אבל זה דבר מדהים, זה ממש כיף. כל פעם שאני משתתף בזה אני מאוד נהנה. קונספט מאוד פשוט, ואז ככה התחיל שרת דיסקורד והתחילו להצטרף פרויקטים. ואני זוכר גם את הרגע הזה שהיה את הפול ריקווסט הראשון, הצטרף לקהילה פרויקט של רועי פלדמן, שהוא מתכנת סיניור שעשה לעצמו פרויקט צד של חידות שחמט, והוא כתב את כל הפרויקט לבד בעצם. ואז מתכנתים מהקהילה התחילו לתרום לו, ואני ממש זוכר, סידרו לו את ה... העבירו אותו לריאקט וסידרו לו את ה-CSS וכל מיני, והיה פול ריקווסט ראשון, והרגשתי, וואו, קסם, מה זה קרה? זה קרה. בא בן אדם עם פרויקט שהיה שמח לקבל תרומה ושיצטרפו אליו לקוד, באה מתכנתת שמעניין אותה ככה להתמקצע דרך זה, והוא נותן לה הערות ועוזר לה לכתוב את הקוד יותר נכון, ובום, יש פול ריקווסט. זה היה פשוט רגע מרגש כזה, רגע של
האמת
קסם.
שזה באמת מרגש שאתה מצליח לתרום לקוד פתוח.
לא, אבל פה זה גם היה פריצת דרך, אתה מבין? זה לא היה עוד תרומה לקוד פתוח, זה היה הוכחה להיתכנות של הרעיון שלי. כן, אפשר
לגמרי.
להצליח לחבר מתכנתים לקוד פתוח. וואו, כן, אני נזכר בזה ומתרגש.
יש לי שאלה עליך, איך בעצם אבל אתה מצליח למצוא את הפרויקטים? אני יודע שיש לכם בקהילה, לפי איזשהו פוסט שראיתי, שיש לכם שם בערך 20 פרויקטים שרצים?
אוקיי, זה גם סיפור. אז בהתחלה באמת לא היה לי פרויקטים. היה כאילו את המאנדי הזה, שעם הזמן התברר שהוא בעצם לא מתאים. ופשוט השתמשתי בהתחלה בספרייה בגיטאב, שקובץ טקסט בעצם שאוסף מידע על פרויקטים של קוד פתוח בישראל. ובאמת רובם לא רלוונטיים לתרומות. אבל ככה, זה היה ההבטחה בהתחלה. אולי היה שם פרויקטים בודדים שצריכנו לחבר. בסוף מה שקרה זה שפשוט מיינטיינרים ישראלים שמחפשים תורמים, אז מבינים ששווה להם לבוא לקהילה. זה פשוט קרה מעצמו עם הזמן. ואז המיינטיינר רושם את הפרויקט שלו בקהילה, וזהו, והחיבור יכול לקרות. הקהילה יותר פלטפורמה, אחרי זה האחריות של המיינטיינר באמת לתווך את הפרויקט שלו למתכנתים בקהילה. אבל עדיין זה מאוד מקצר לו את הדרך, לעומת אם הוא יפרסם פוסט בלינקדין, הסיכוי שלו אפסי. הוא ממש לא חשוף לקהל יעד ספציפי.
כן, גם אולי יהיה דווקא מעניין שאתה בעצם תסביר לנו איך זה עובד מאחורי הקלעים, שאם אני רוצה עכשיו לתרום לקוד פתוח, ואני יודע שיש לכם כבר פרויקטים שרצים, אז בעצם איך אני אולי מתחיל את זה? איך אני ניגש לזה? האם אני צריך ליצור איתכם קשר? האם יש מישהו שבודק את הקוד שלי? זה כמו ראש צוות
בודק את
שיש?
הקוד זה תמיד נכון, כי אתה מנסה לתרום לקוד של מישהו אחר, אז אותו אחד שיאשר את הקוד שלך הוא צריך לאשר אותו. עכשיו, לגבי ההצטרפות, אז פשוט תצטרפו לקהילה ויש הדרכה מסודרת, לא נעשה את זה פה בפודקאסט. תאמינו לי, אתם יכולים גם לתפוס אותי ברמה אישית, אז כמה הודעות בוואטסאפ, ואיזו שיחה קצרה, ועשינו, כל המטרה של הקהילה זה לעשות אונבורדינג לקוד פתוח, אז לא נרחיב בזה, זה חבל על הזמן הקלטה שלנו כרגע.
אבל
פשוט מצטרפים לקהילת מעקף, והמטרה של הקהילה זה לתת לכם הזדמנות להצטרף לפרויקטים פעילים, ששמחים לקבל תרומות קוד, וזה מה שקורה שם. אז פשוט תצטרפו לקהילה, זה הצעד שאתם צריכים לעשות, ומשם זה פשוט להמשיך במסלול שבנינו בקהילה. ומוזמנים ליצור איתי קשר, אם משהו נתקע, אז אני אוכל לתת לכם משוב ולהגיד לכם מה אפשר לעשות. אבל זה באמת הרצאות שלמות, כאילו, על איך נכנסים לתרומה לקוד פתוח, אז בואו נתמקד בצעד הבסיסי שתעשו, תצטרפו לקהילת מעקף, ומשם
כן,
כבר
בדיוק.
תמשיכו.
אוקיי.
בכל אופן, אז רגע, באיזה נקודת זמן היינו? אז אמרנו, התחלתי את הקטע הזה לגייס אנשים, ושאלת אותי איך פרויקטים הצטרפו, אז בהתחלה ניסיתי לחפש פרויקטים ישראלים, בסוף כאילו כבר נוצר מספיק שם לפעילות הזאת ולקהילה, ופרויקטים התחילו להגיע. והיום זה מתנהל ככה, אני לא מחפש פרויקטים. מדי פעם בא מישהו, אומר, יש לי פרויקט, אני אומר לו, בוא תצטרף. גם יש לנו הרבה פרויקטים שעלו וירדו, כי הם הפסיקו להיות פעילים, או לא היה להם נוח לקבל חברים וכאלה, אז לקבל תרומות מבחוץ, אז זה דינמי, זאת אומרת, זה לא
כן.
לנצח, זה כל חודש אנחנו עושים בדיקה האם הפרויקטים עדיין פעילים, ופרויקטים שכבר לא פעילים, אז הם יורדים לארכיון. היה עכשיו
אוקיי.
פרויקטים שנכנסו לארכיון בגלל המלחמה ויצאו מהארכיון כשהמיינטנר שלהם חזר מהמילואים. בשעה טובה.
כן.
אז ככה הקהילה עובדת, בוא נאמר ככה, הקהילה בהחלט מצליחה במטרה הכי מרכזית שלה, של לחבר מתכנתים ישראלים וליצור נטוורקינג סביב קוד פתוח ופרויקטים, זה עובד. זה עובד וזה כיף. זה כבר בביטוי של גמרא, זה נקרא חי הנושא את עצמו. זה כבר עומד על רגליו ולא כל כך זקוק לדחיפה חיצונית, וזה ממש כיף.
האמת שזה מאוד טוב. זה אומר שיש איזה ביקוש, אנשים מצליחים למצוא את זה.
כן, אני די בטוח שהיום אם מישהו בישראל קצת חופר ואומר אני רוצה לתרום לקוד פתוח, אז הוא יגיע לקהילת מעקף.
אתם בעצם הקהילה הכי גדולה בישראל, ואם לומר את האמת, אני זוכר שמישהו אמר שאין משהו מאורגן לקוד פתוח, כלומר אין איזשהו ארגון בינלאומי, איזושהי אגודה, עמותה בינלאומית שבעצם
לא
מארגנת את
נכון,
הדברים האלה.
לא נכון, בכלל לא נכון.
לא נכון?
יש המון ארגונים של קוד פתוח, אבל זה פשוט ספציפית הנישה הזאת שהקהילה הזאת שלנו עושה, שהיא קהילה אזורית לקוד פתוח, זה ספציפית כנראה בורג שחסר במערכת של הקוד פתוח בעולם. אבל לא ניכנס לזה, אבל זה עולם כל כך רחב, זה גם הרצאות שלמות על מה זה קוד פתוח, ויש לך את לינוקס פאונדיישן. אני אקח את זה אלינו, שתבין כמה העולם הקוד פתוח הוא חזק. אני הגשתי את עצמי להרצאה בכנס קוד פתוח של אירופה שהיה בבלבאו בספטמבר השנה, ספטמבר כאילו
נכון,
23,
נכון. אני זוכר
ואני
שטסת לשם.
קיבלתי מימון, אני קיבלתי מימון על זה, וזה קוד פתוח, כן? אז זה
כן,
מאוד
נכון.
רציני.
נכון.
אם יש כנס שיש לו אפשרות לממן טיסות של מרצים, אז כנראה יש שם פעילות מאוד
אז
רצינית.
מעניין, אז ממש מעניין מה זה היה, כי מישהו אמר שלכם יש משהו שלאחרים אין בעולם.
יכול להיות. אני, אולי, זה מתאים, אולי הוא מצטט אותי. אני מסכים שהפעילות הספציפית של מעקף, שזה נישה מסוימת, של פרויקטים שנוח לתרום להם, והקהילה היא אזורית, זה לא קיים עוד בעולם כנראה. אני
בעצם אתה
חיפשתי...
אומר שהפלטפורמה שלכם הרבה יותר נוחה לתרום לקוד פתוח מאשר לשאר העולם?
כן, כי מה שקורה בדרך כלל שפרויקטים הם גלובליים, ואז זה אומר
נכון.
שהכניסה אליהם היא יותר קשה. כי אתה לא אומר, אין קבלת פנים, כאילו, רק לחפש פרויקט בגיטאפ זה סיוט, ולהבין מי נגד מי שם, ומה קורה, ואז נגיד מצאת פרויקט שמעניין אותך.
ובעצם אצלכם יש אונבורדינג עם כל הפרטים, ואפשר ממש ליצור קשר ולדבר כמו שאני ואתה עכשיו עושים.
יש את זה, והכי הכי קריטי, יש רשימה מאוד נוחה של פרויקטים שאפשר להצטרף אליהם. זה חוסך כל כך הרבה זמן ומקל כל כך הרבה, ופרויקטים שאפשר להצטרף אליהם, זה אומר קודם כל שהפרויקט פעיל, ושתיים, שהמיינטיינר זמין. שזה מידע
מגניב.
שמאוד קשה להשיג אותו בקוד פתוח בעולם הגדול.
מגניב.
אז וסביב זה גם מעטפת וקהילה ואונבורדינג ואפשרות לדבר בעברית, אותו טיים זון, אותה תרבות, זה ממש ממש משמעותי כדי להקל על אנשים את הכניסה לקוד פתוח, ואני אומר את זה בתור מי שניסה להצטרף לקוד פתוח לפני קהילת מעקף ולא הצליח. כי היה חסר לי הדברים האלה. אז כן, למדתי פה הרבה על הדרך. אני צריך, באיזה נקודת זמן אנחנו קצת התפזרנו, אז הקהילה התחילה להתפתח.
לא, תשמע, זה דיון שהוא מעניין, אנחנו חייבים ללכת לכל מיני ענפים קטנים, כי יש
אז
נושאים
תשאל
מסוימים
בכיף.
ששווה... לא, לא, אני שאלתי. יש
אוקיי.
נושאים ששווה לתת עליהם איזה 2-3 דקות כזה
אני
הסבר.
זורם איתך ממש בכיף. אז בכל אופן, אז הקהילה באמת התחילה להתפתח, וכבר הגענו באמת למצב שמתחילים להגיע אלינו פרויקטים, ולא כל כך צריך לחפש אותם. ומאפריל בעצם הגענו למצב שיש לנו מיטאפ פעם בחודש, עם חברות ששמחות לארח אותנו. בספטמבר, כמו שציינתי, אז טסתי לכנס בינלאומי, שזה היה מאוד מרגש. אבל אז כמובן החיים האישיים שלי לא יכלו בלי להסתבך, אז גם נפרדתי מהבת זוג שלי, שזה היה מבאס. וגם הפרויקט בוויקס הוא היה פרויקט זמני, כי בסוף יש כמות מוגבלת של אתרים שוויקס רכשו, אמנם מאוד גדולה, וזה לקח כמה שנים לעשות את הפרויקט הזה, אבל בסוף זה נגמר. ואני בעצם בסוף ספטמבר סיימתי את העבודה שלי בחברת אברה. כי יחסית הגעתי, כאילו, לא, מה לעשות, גם השוק כבר התחיל להיות קשה, לא היה להם תקן אחר בשבילי. ומצאתי את עצמי בחוץ, בסוף אנחנו בשוק עסקי. ואז הגיע 7 לאוקטובר, שזה פשוט נורא. כאילו, גם השליך עליי ברמה האישית בצורה מורכבת ולא נעימה. אני גם אגיד שספציפית, החוויה שלי של 7 באוקטובר ב-6:30 בבוקר, הייתי בדיסקורד של הקהילה עם שני חברים. אחת מהחברות שם היא גרה בקיבוץ צורים, זה היה פשוט פסיכי.
יום.
כאילו, 6:30 בבוקר, אני דווקא הייתי באזור בלי אזעקות, אז לא חוויתי על עצמי אזעקות, אבל אני בדיסקורד, וחברה מקיבוץ צורים אומרת, אני שומעת קולות נשק.
יואו, זה פסיכי.
וכל היום היא לא הייתה זמינה, ודאגתי לה, וזה, וכל הבלגן, והיו שמועות, וזה לא ממש, היה לי יום שפחות, אני לא הייתי באותו יום צמוד לטלוויזיה, יותר כזה חצי שמועות, זה היה גם שמחת תורה, הייתי עסוק קצת בשמחת תורה באותו זמן. וזה כן, החוויה שלי של 7 בבוקר, 6:30, זה בדיסקורד של הקהילה. עם חברה מקיבוץ אורים, בעוטף עזה, קולות ירי וזה, זה היה ממש מפחיד.
והיא כאילו...
היא הכל
היא...
בשלום בסוף, כן. היא אישית,
בדיוק,
כן.
סבבה. בסדר.
אבל זה היה מפחיד, כל השעות האלה שלא היה ממנעות חיים בעצם, וברור שהמצב קטסטרופלי במדינת ישראל, ובמיוחד בעוטף עזה. וואו. וזהו, 7 לאוקטובר כמובן שיבש דברים. שיבש לי, אני הייתי קרוב לסגירה, הייתי בתהליך מאוד טוב.
שיבש לכולם, כן, לגמרי.
בדיוק עכשיו, לאחרונה, חזרתי לאיזה מייל עם חברה שדיברה איתי על זה, על לעשות מיטאפ. והם כתבו לי, טוב, נדבר איתך אחרי החגים, וזהו, בזה הסתיים המייל. כאילו, השרשור של המיילים.
כן.
אז זה שיבש לי את החיפוש עבודה, לא אוקטובר, נובמבר, הייתי אומר שבכלל, פשוט היינו בהלם ודי מת כל העסק. וגם אחרי זה השוק במצב קשה, אני כרגע, אנחנו מדברים עכשיו בפברואר. סגרתי על עבודת פרילנס, שהיא... לא, לא, לאו דווקא עבודת חלומותיי, אבל טוב שמצאתי משהו, וזה האמת דרך הקהילה, דרך חבר בקהילה שעשה את התיווך, וחיבר אותי לפרויקט הזה של הפרילנס. אז הנה, ההישג הזה של לחבר דרך קוד פתוח מתכנתים הצליח.
לגמרי. מה, זה קשרים בסופו של יום.
לגמרי, כן. תראה, גם את העבודה שלי באברה זה היה בעצם דרך פייסבוק. אז אני מוכיח שזה אפשרי, זה לא קל, וזה דורש קצת מזל אולי, אבל זה בהחלט דרך להתפתח.
אני עשיתי את זה מפייסבוק, והשנייה זה הדרך לינקדאין.
מגניב. אז כן, זה חשוב להיות מודעים לנושא הזה של רשתות חברתיות ויצירת רשת קשרים. מה אני עוד בא להגיד? אז הגיע 7 לאוקטובר, ואז נגיד זה השפיע גם על הקהילה, אנחנו היינו באמצע בנייה של אתר קבע יפה כזה לקהילה, אתר מעוצב ומושקע, ממש היה עיצוב בפיגמה, אפי גלפי, מהצוות שמתנדבת בקהילה, היא בנתה לנו פיגמה לאתר של הקהילה, אבל מי שניהל אז את הפרויקט הזה, רועי טננבום, הוא יצא למילואים, הוא רק לאחרונה חזר.
בעצם האתר שיש לכם עכשיו של מקף, זה
כן.
בעצם הפיגמה?
לא, לא, זה אתר זמני שנבנה לאחר 7 באוקטובר.
הבנתי.
האתר הזמני
ומתי...
כרגע לא זמין. האתר שרצינו לבנות הוא לא זמין.
סבבה, סבבה.
כן, אני כאילו הבנתי שלא יהיה אתר קבע, ויש לי מידע שאני חייב להנגיש. ובאמת חבר מהקהילה בנה את הפלטפורמה באסטרו, וזה אתר שבעיקר הוא טקסטואלי, עובד עם קבצי מרקדאון, אבל הוא מנגיש. אז גם האתר הזה נבנה אחרי 7 לאוקטובר, האתר שהוא היום האתר של קהילת מעקף. ופתחתי תוכנית מנטורים של סיניורים, שפשוט רשימה שאפשר לפנות אליהם, ואנשים טובים שמוכנים לעזור. נראה לי גם, אתה שם? או רצינו, דיברנו על זה שתישאר שם, אני לא יודע. אתה מוזמן לרשום את עצמך.
מה, של
אבל
הסניורים?
של המנטורים, לא חייבים להיות ממש סניורים, אבל פשוט שאנשים שיש להם מה להגיד
יאללה.
לאנשים שיודעים פחות מהם.
שלח לי, אני אשמח.
אז באמת רשימה
אין לי בעיה.
מעולה.
האמת שאני מאוד אוהב לעזור. אני עוזר, האמת, לאנשים בלינקדין, שבדרך כלל פשוט עושים לי לייקים לפוסטים שאני עושה, ועד אחר כך הם שואלים שאלות מסוימות. אז אני עוזר להם, אם זה בבניית הקורות חיים, או
וואלה, מדהים.
דבר אחר, כן.
מעולה.
אז אני אשמח גם
אז
לתרום.
נשמח שתצטרף לרשימה, סבבה. כאילו, זה נגיד פרויקט שאם היה יותר משאבים לשווק אותו, אני חושב שיותר אנשים היו נהנים ממנו. אבל לפחות, הוא גם, אני יודע שהיו בו הרבה חיבורים, היו בו חיבורים טובים. בכמות משמעותית, אז זה כיף לדעת. פשוט רשימה שעושה את העבודה, עוזרת לאנשים להתחבר עם מנטורים שיכולים ללוות אותם. והכי חשוב, שזה גם מגניב איך שזה קרה, עשינו רשימה מסודרת של הפרויקטים שנמצאים בקהילה. כי לפני כן זה היה בתוך הדיסקורד, היה צריך למצוא ערוצים, לא היה לנו רשימה מסודרת. אז איך, אבל איך נבנתה העמוד הזה, שהוא מציג טבלה דינמית כזאת של פרויקטים? זה נבנה שמישהו חיבר אותי לחברת גיט סטארט, שזה סטארט-אפ כזה בינלאומי, שהם בתוכנה שמשלמים לו לפי PRים. ככה הם עושים. אתה כותב להם
אוקיי.
מישהו, הם נותנים לך PR, אם אתה מרוצה, אז אתה מאשר את ה-PR שלהם ומשלם להם על זה. זה שיטת העבודה שלהם, זה נקרא גיט סטארט. ויש להם קטע של לתמוך בקוד פתוח, אז הם נתנו לי את השירות שלהם בחינם לבנות את הטבלה הזאת בריאקט של הפרויקטים בקהילה, ויש טבלה, והיום זה הרבה יותר קל לזכור את הפרויקטים של הקהילה דרך טבלה מסודרת, שאתה יכול לראות את השפות תכנות, ומתי הפרויקט התעדכן לאחרונה, ולהיכנס לגיטאפ שלו, ולהיכנס לדיסקורד שלו.
שזה יפה מאוד, זה הרבה יותר נוח.
זה היה קריטי, זה ממש היה קשה להבין מה קורה בפרויקטים בקהילה, ועם טבלה כזאת, זה הלב של הקהילה, הטבלה הזאת.
כן.
זה הפרויקטים הפעילים. אז זה גם היה מעניין, וזה קרה בחודשים האחרונים. אני גם אציין שבכל זאת אמרנו שזה בא ביחד עם החיים האישיים שלי, אז ביולי 23 פגשתי את הבת זוג שלי שאני מתחתן איתה עוד מעט באפריל, ואושר גדול, זה זוגיות ברמה, אני מאוד, ברמה שאני שמח שהבת זוג הקודמת החליטה שניפרד,
תשמע,
ממש.
יש אין דבר רע בלי דבר טוב, אז זה הדבר הטוב שלך אולי.
יכול להיות, אני, מהזוגיות שיש לי היום אני מאוד מאושר ואנחנו מתחתנים ובאמת מקווה,
אני שמח בשבילך.
במטרה שזה נהיה ביחד עד 120. כבר לנצח זה, שנינו גרושים, אז לנצח זה גדול עלינו, אבל עד 120.
אני שמח בשבילך כי זה ממש מגיע לך.
וואי, תודה. כן, אז לפחות בזוגיות אני ברמות אושר מאוד גבוהות וזה לא מובן מאליו, זה גם שוק קשוח. בוא נאמר ככה, כמו שאני מודע לשוק העבודה, אז גם מודע לשוק הזוגיות וזה הפתיע אותי לטובה, כאילו ממש, כי אני כזה אמרתי, טוב, אם אני נמצא בת זוג, זה יהיה נחמד, וגם אם זה יהיה זוגיות בינונית, אני אשמח בזה, זה עדיף לי מאשר להיות לבד. אבל וואו, יש לי בת זוג שאני כל כך אוהב, והיא כל כך אוהבת אותי, וזה באמת אושר גדול, ואנחנו
איזה
עוד
יפה
מעט
לשמוע את זה,
מתחתנים,
איזה
וזה,
כיף.
כן.
איזה כיף.
אז זה גם קרה ככה במקביל, וזה די מגניב.
זהו, בנות, אוריאל תפוס.
איי, איי, איי. כן, בסדר. בוא ככה,
זהו.
אני מוצר נדיר, אני לא יודע כמה נשים מחפשות גרוש פלוס חמש מאותגר כלכלית. אז זהו, אנחנו אפילו די מתקרבים באמת לזמן הנוכחי. ואז בוא נדבר על זה שעוד מעט עכשיו, ב-4 למרץ, עכשיו אנחנו מקליטים ב-26 למרץ, ב-4 למרץ, יום שני, עוד ממש
נכון.
שבוע מהיום שבו אנחנו מקליטים, אירוע השנה לקהילה.
נכון, של בתוך משרדי צ'ק פוינט.
כן, עם חסות מלאה שלהם, הם מממנים את ההרצאה של רן לוי ומביאים צלם, וזה ממש אירוע מרגש.
האמת שזה מאוד מרגש, אני גם אהיה שם, האמת שזה יהיה הפעם הראשונה שאני הולך ל... אתה אמרת לי לא לקרוא לזה מיטאפ, נכון? כי זה לא מיטאפ, זה
זה
יותר
אירוע, אבל כן, אבל לא
אירוע
משנה, לאון
חגיגי
לייף,
כזה.
לאון לייף של מתכנתים, זה כבר חידוש כנראה.
כן,
כן,
אז
זה לא
אני
ממש בפורמט של
פעם
מיטאפ.
ראשונה ש... כן, פעם ראשונה שאני הולך למשהו כזה. בדרך
כן.
כלל אני... בדרך כלל אני לא. אבל עכשיו אני אלך,
טוב,
זה
גם אני
מגניב.
אגיד לך שזה באמת חריג, זה אירוע שהוא הרבה יותר קהילתי מאשר מיטאפים שנוטים להיות
כן.
מקצועיים, והוא חגיגה כזאת. פשוט מה שקרה, זה באמת סיפור גם מעניין ששווה לספר. שאני עשיתי הליכה פה, אנחנו גרים ביישוב מחמש, ועשיתי כזה הליכה, ופתאום בא לי כזה הברקה, שאני רוצה לעשות סגירת מעגל. שהכניסה שלי לעולם הקוד פתוח, כאילו ברמה הכי הכי בסיסית, זה כשהקשבתי לפודקאסט של רן לוי, שהוא באמת מומלץ, הוא עשה פרק על ההיסטוריה של הקוד הפתוח. וזה פרק שממש כאילו נכנס לי חזק ללב, זה באמת... עולם מרתק של הרצון הזה לשתף ידע, ומצד שני יש פה שיקולים מסחריים, כי הדברים האלה שווים המון כסף, ואיך לנהל אותם, ו... ומערכות יחסים שנוצרות סביב הדבר הזה. עולם מאוד מאוד מרתק של התרבות בעצם, וההתפתחות של עולם הקוד הפתוח, וזה פודקאסט שכזה, הסיפור הזה מאוד נכנס לי ללב, ו... ומאז בעצם כזה היה לי יותר עין לכיוון של הקוד פתוח. ואיכשהו התגלגל שהקמתי את הקהילה הזאת, באמת זה לא היה בדיוק איזה חלום ילדות הקהילה הזאת או משהו כזה, זה איזשהו רעיון שגיליתי שהוא היה מוצלח ותפס. ואז אמרתי יאללה אני אעשה לכבוד השנה של הקהילה, אני אעשה זה אירוע שנה עם הרצאה של רן לוי.
האמת שזו
שהוא...
סגירת מעגל יפה, זאת לא סגירת מעגל, זה רק ההתחלה, אבל זה
בתוך
סגירת,
המעגלים זה סגירת מעגל מסוימת.
בדיוק, סגירת מעגל מאוד יפה.
אז
וכמה בערך אנשים יבואו? אני יודע, סביבות המאה,
נכון
150,
להיום
לא?
כן. נכון לרגע זה, ויש עוד שבוע שאנשים יכולים להירשם, אז לפחות 100 איש יהיו שם, כן, ככה זה נראה.
דרך אגב, אני עדיין לא נרשמתי, אבל I'm in, כן?
אז תירשם,
אני
סבבה.
ארשם.
יש טופס הרשמה, אז אפילו נשלח את הלינק גם. קיצור, וואו, זה כל כך מרגש האירוע הזה. אז רן לוי יעביר שם את התוכן של קוד פתוח וההיסטוריה שלו, אני אספר על השנה הזאת של הקהילה. האמת שאולי... מי שיאזין לפרק אז קצת יהיה לו משעמם בהרצאה שלי, אבל רוב האנשים כנראה לא יאזינו לפרק, ושם זה יהיה כזה יותר מסודר עם שקפים והרצאה, ובלי לדבר על הזוגיות שלי.
אבל תכניס את ההקלטה שלנו לשקפים.
יכול להיות האמת, כי אחד מהשקפים זה פודקאסטים שהתראיינתי אליהם, והנה עוד פודקאסט, אז בלי עין הרע הרבה. אני גם אגיד פרק מאוד מעניין שהיה לי. אתה רואה אפילו דיברנו על זה, אתה רואה, התראיינתי השנה, נציין את זה, התראיינתי בפודקאסט עושים תוכנה שהוא הפודקאסט תוכנה הכי פופולרי בישראל, והפרק שלי היה באותו שבוע הכי פופולרי, אז כאילו זה היה פרק מוצלח.
וואו,
והוא באמת
יפה.
עשה באז כזה, אנשים עדיין לפעמים שומעים אותו ונכנסים דרכו לקהילה. כי הוא באמת כזה תופס את המקום שלו בתוכן הפודקאסטים בישראל.
שמע, בסופו של יום אנשים מתחברים יותר לרגש. אני בזמן הפנוי שלי, בגלל שיש לי עסק, אז אני לומד הרבה על שיווק. ואחד מהדברים שאנשים נשאבים אליהם, זה בעצם הרגש. אז כשמאזינים בעצם לפרקים שלך, או אפילו רק לפרק הזה, כן? יש פה הרבה תוכן, מה שאני ואתה עכשיו עשינו. ומבינים בעצם את הסגירת המעגל בעצם את הרצון שלך להקים את זה. זה יכול להתחבר לאנשים שאומרים, טוב, אני באמת רוצה להשתתף, אני רוצה להיות חלק ממשהו גדול, ואז אנשים כבר מתחברים לזה באופן אוטומטי ונכנסים
כן.
לקהילה.
כן, כן, וזו קהילה עם הרבה מנויים וממש ממש חוויה טובה. זהו, אז יש את האירוע קהילה, ואנחנו הקלטנו פודקאסט, והיה עוד פודקאסטים שהתראיינתי אליהם, וכן, אני יכול לחפור בך עוד שעות, נראה לי חרגתי מהזמן שרצית להקציב לנו בכלל.
לא, לא, האמת שזה דווקא מאוד מעניין, אז אין לי בעיה.
אוקיי. והנה, הגענו לאירוע השנה. אז נראה לי מבחינת החלון זמן די סגרנו אותו. כן הצלחתי לספר פה מה קרה איתי בעיקר מבחינה מקצועית בשנתיים האחרונות, וגם איכשהו זה תמיד מתסכל אותי שאיכשהו כל הסיפורים שלי בסוף אני מרגיש שזה עדיין ראשי פרקים, כי אני יכול לספר על החוויות שהיו לי כשטסתי לאירוע שנה, סליחה, לאירוע כנס הזה של קוד פתוח באירופה שהיה בבלבאו, זה היה חוויה, ובאמת צברתי כל כך הרבה חוויות די משוגעות סביב מעקף, שכל מה
שמע,
שדיברתי זה עדיין כזה, אני מרגיש שיאללה, זה רק ראשי פרקים.
אני אגיד לך מה, גם בספר יש ראשי פרקים ואפשר לפרט גם על כל פרק. יש מצב שאתה
כן,
יכול
כן.
גם לעשות פרק ד', פרק ה', פרק ו'.
בסדר, אז מדי פעם. לא, אני הרגשתי ש... ממש שאמרת, היה לנו שיחה גם, שפטפטנו כזה, אבל לא הקלטנו. והייתה ממש באווירה טובה, ואמרתי, וואלה, יש לי פה את ההזדמנות, באמת, מאז קיץ 2021 שיצא לי להקליט, אז באמת עברתי, תשמע, החיים שלי משוגעים, אני לא מאחל לאף אחד, גם לא לעצמי, אבל זה מה יש, כאילו, רק זה שאני בזוגיות משמעותית פעם שלישית, ומתחתן פעם מתחתן פעם נוספת, זה לא מובן מאליו, והשינוי של העבודות ולהקים קהילה שהיא אחת מקהילות התכנות המובילות בישראל, לא, גם אין לי את המשאבים לעשות אנליטיקות, אבל אני מכיר את עולם הקהילות בישראל, וקהילת מעקף בהחלט אחת המובילות ונותנת איכות שלא נמצאת בכלל בקהילות אחרות, כאילו זה לא עוד אוסף של מתכנתים שעוזרים אחד לשני, יש פה את כל הנושא הזה של קוד פתוח שמאפשר רמה הרבה יותר גבוהה של שיתוף פעולה ופעילות.
יש כאן את התרומה לקוד פתוח, יש כאן את האופציות בעצם לקבל איזשהו מנטור שבאמת יכול ככה ללוות אותך. יש כאן עבודה עם גיט, אתם עובדים גם עם גיטאב או שאתם עושים...
ברור, כל הקוד פתוח
כן?
זה גיטאב, כל פרויקט בעצם ההגדרה שלו זה שהוא יש לו ריפו בגיטאב.
סגור לגמרי. אז כן, אז יש שם את העבודה עם גיט, יש שם את העבודה עם גיטאב, שזה
כן.
משהו
אז
חיוני.
כן, זה היה חלק, אני אגיד נגיד משהו כזה, יש קהילות שהצליחו להקים ואני מאוד מעריך אותן, שהן קהילות מתכנתים שעוזרים אחד לשני, אבל כל האינטרס המשותף שם זה לעזור אחד לשני, והקהילות האלה תמיד היו קיימות, אבל משהו בהם הוא יותר מדי אלטרואיסטי. וזה קשה להחזיק דברים רק כי אני, כאילו רק לאסוף אנשים נחמדים שאוהבים לעזור, זה גם, בסוף האנשים האלה נשחקים. ובקוד פתוח, אני מצליח למצוא אינטרס משותף למתכנת המנוסה ולמתכנת הצעיר.
כן.
כי המתכנת הצעיר אשכרה עושה כתיבת קוד שמועילה למתכנת המנוסה. זה לא שהמתכנת המנוסה עושה לו טובה ומסתכל מהצד על פרויקט של המתכנת
זה משהו
הצעיר.
שהוא צריך גם.
הוא שמח, זה חוסך לו המון עבודה שחורה. הוא נותן הדרכה למתכנת צעיר, והמתכנת צעיר עושה את כל העבודה השחורה. שהוא צריך אותה, זה בפרויקט שלו. אז זה ה-win win מאוד חזק שהצלחנו ליצור בקהילה.
עכשיו לי יש עכשיו איזו שאלה קטנה, כי אני לא מומחה בקוד פתוח, אני נחשפתי אליו
כן.
רק מתוך הקהילה. אני כן מכיר קוד פתוח, אבל לא חקרתי לזה יותר מדי לעומק. הקוד פתוח של הריפוזיטורי זה בעצם רק בגיטאב? אין עוד מקומות שיש בהם קוד פתוח שהם לא משתמשים בגיטאב?
יש מתחרים, אבל המונופול נמצא אצל גיטאב.
הבנתי, אוקיי.
יש לזה כל מיני נישות, אבל בגדול היום פרויקטים של קוד פתוח נמצאים בגיטאב.
אוקיי.
כן. אז וואו, תשמע, הצלחנו להקיף בגדול, אז עכשיו זה הזמן שלך לשאול שאלות, אם נשאר לך דברים מעניינים, לי אין בעיה, לי יש עוד זמן פנוי עכשיו.
שמע, יהיה כמו שלך יש ראשי פרקים, לי יש ראשי שאלות.
אז בואו נבלה עוד קצת זמן, המאזינים בפודקאסט תמיד יכולים לפרוש מתי שבא להם, אז אפשר להמשיך להקליט. כוון
אני
אותי,
אגיד
אבל
לך...
בגדול את הראשי פרקים, אמרתי לך מה שהיה באמת מקיץ
כן,
21 וכל ההקמה של
אני...
מעקף, וכאילו בוא תמצא את הנישות שיותר מעניינות אותך, וזה כמובן, זה מוקלט, ואני מבטיח לך שאתה נותן פה ערך לעוד אנשים
לא, לא,
בשאלות
אני
שלך.
בטוח. אני בטוח, הקטע הזה שאני שאלתי אותם כבר בתוך השיחות שלך, כמו אם אתם משתמשים בכלים אחרים חוץ מגיטאב, או איך בעצם אנחנו מגיעים לקהילת מעקף, איך אנחנו מתחילים, האם יש שם מנטורים בתוך קהילת מעקף, אז בעצם אתה ענית לי
אוקיי.
על האמת, על כל השאלות שאותי זה עניין.
אוקיי.
תשמע, וזה ממש מגניב, אני אוהב לשמוע כאלה סיפורים.
כן, וואי. הלוואי יום אחד אני אהיה עם פנאי גדול, ואני אוכל לקחת לעצמי ריטריט כזה ולעשות העלאה באוב. אני גם עברתי כל כך הרבה טראומות בחיים, שחלקם... נו. כבר כאילו טראומות אחרות כיסו עליהם.
אני רוצה לצחוק, אבל זה לא מצחיק.
לא, בוא נצחק, זה באמת באווירה טובה.
כן. שמע, האמת, לא נותר לי להגיד משהו חוץ באמת שאפו.
וואי,
כל
תודה.
הכבוד לך. חיים לא קלים, וגם מי שרוצה שיקשיב לשני הפרקים האחרונים, ויבין גם, התמודדת עם הרבה, ווואלה, הנה, אתה עכשיו בדרך יציבה. אתה עומד להתחתן, אירוע השנה של קהילת מעקף, מלא חברים בקהילה, אנחנו אמרנו 1400, אתה אמרת?
כן, פחות או יותר בדיסקורד, זה המספר כרגע. אולי היה שלב שזה עלה ל-1500. אני עושה שם ניקוי. מי ש... כאילו, תחשוב, זה 1400 אנשים שנכנסו בחודש האחרון לשאר הדיסקורד.
זה מטורף.
אז זה מספר דרמטי, כן. להכניס, רק להכניס ישראלים לשאר הדיסקורד זה כבר הישג.
כן. יש לך את את האירוע בצ'ק פוינט שאמרנו, שזה בעצמו נחמד מאוד שהם
כן.
מממנים את זה והם איתך בזה. בוא נגיד, אתה הפיוניר של קוד פתוח בישראל, או שזה שם יותר
לא,
מדי
לא
גדול לך?
פיוניר, אבל יש, אני ננס על גב ענקים, אבל, אבל כן, הפורמט הזה של הקהילה לא היה בישראל מעולם, וכנראה יש בו גם חידוש ברמה הגלובלית, הלוואי שיהיה משאבים כדי לדחוף את זה, שזה יהיה אפשרות לייצא את זה מחוץ לישראל. אז אני חלוץ בהקמת קהילה מקומית עם כל הפיצ'רים שבנינו. זה לא, אני לא מכיר דוגמה אחרת. אבל שוב, קצת, היה לנו שיחת וידאו אתמול, נכון? אני לא בן אדם כזה של מה אני עשיתי וזה, זה, כאילו באמת אני חושב שאני מביא ערך, זה מה שחשוב לי. בגלל זה היה חשוב לי להעלות את זה, וגם זה, כאילו, אני מנסה לשמור על קשר עם אנשים, ולצערי אני כל כך כאילו, כאילו לפעמים יצא, תחשוב שאני, אנשים מדברים איתי והם לא הייתי בקשר, ופתאום הם מגלים שאני מתחתן פעם נוספת, ואני גר במקום אחר, ואני לא באותה עבודה, וזה אז כאילו, החיים שלי עדיין לא התייצבו. אז מדי פעם נעים לי להעלות את זה, ואז כאילו אני יכול להגיד לאנשים, אוקיי, תהיו מעודכנים מה קורה איתי.
האמת שזה טוב,
כן.
במיוחד שקורה הרבה דברים.
כן, בינתיים קורה הרבה דברים, אבל אני מקווה שהפרק הבא יהיה עוד 5 שנים, ואני אוכל להגיד, כן, מאז פשוט המשכתי עם קהילת מעקב, הסתדר מקצועית, אני גר עם הבת זוג שלי ביישוב שלנו במכמש, והחיים זורמים ככה 9 to 5 משעמם, הלוואי, אני ממש מאחל לעצמי את זה. אבל למדתי שהחיים שלי מפתיעים אותי כל פעם מחדש, אז אני סקרן. אם זה מה שיקרה, אני אהיה מבסוט, ואם יקרו דברים אחרים, גם נתמודד.
אני מאחל לך את זה לחלוטין.
בסדר גמור. אז
שמע,
תודה סער, נראה לי נסיים את ההקלטה, והיה כיף.
תודה לך. היה מעשיר מאוד.
וואו.
מעשיר מאוד, כיף. ועוד פעם, יום שני בשבוע הבא.
4 במרץ,
רביעי
אתם
במרץ.
מוזמנים, כן.
קהילת מעקף. תרשמו אם אתם רוצים להיכנס אליהם, לתרום, לתת את שלכם. ואם אתם צריכים מנטור, יש שם גם. יש שם את כל
כן,
הכלים
ואני
שאתם
אמליץ על
צריכים
קודינינג
להתפתח.
סער, וסער, שאתה נותן אחלה הדרכות
אוי, תודה, תודה.
בתוכנה. אז
תודה, תודה.
תחפשו את קודינג וסער. יאללה, אז תודה לכל המאזינים, תודה לסער,
מהמם, ממש תודה רבה
ונתראה
לך על
בפרקים
הזמן.
הבאים.
ביי, חברים.
להתראות.